אחד, מאות דירות. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר. עם פודקאסט אודיו ווידאו, כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים, חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, יוטט אדר תשפ"ה, 19 למרץ 2025. רדיו סול שמח לארח את מיודענו אלכס צייטלין, שהוא בלוגר, מגיש ויוצר סדרת האינטרנט המרתקת באימייל הפרופסורים. ועמו נדון בשאלות: עתיד מדינות הלאום וישראל, התנ"ך, היסטוריית אמת או סיפורים נרטיביים לאומיים, זהות יהודית וזהות ישראלית, הילכו שניהם יחדיו, החרדים והישראלים, הילכו שניהם יחדיו, וכל זאת כאשר השעון יאפשר לנו את הדבר. ולפני שנצא לדרך, נשמע את עברי לידר בשירו האהבה הזאת שלנו.
שלנו בונה לנו חדר שנוכל בתוכו להרגיש בודדים בעולם. היא סדרה ארבעה קירות, רק לא דלת, שנהיה סגורים בפנים לעולם. האהבה זאת שלנו בונה לנו חדר שמגן ושומר שהחום לא יברח מבפנים, והכל בו לבן ונעים ומרגיש לי בסדר, כמו בשית חלומות או באמת משוגעים.
ברוך הבא אלכס לרדיו סול, ולפני שנצא לדרך, תספר לנו ולמאזינים מי אתה ועל סדרת האינטרנט המרתקת שאתה עוזה מזה 5 שנים בשם באים אל הפרופסורים.
א', שמח להתארך, תודה שהזמנת אותי, והאמת אתה עשית את המלאכה לא רע כשהצגת אותי כיוצר של הסדרה באים אל הפרופסורים, אכן ככה, אני כבר 5.5 שנים בערך עושה את זה, וכן, תוך די המסע, ככה אני קורא לו, המופלא הזה, אני באמת פגשתי, אני לא יודע, מאות אני חושב, פרופסורים, אנשי אקדמיה, סתם אנשים חכמים, כן, בכל מיני תחומים, ובהחלט אני חושב שזה מאוד מעשיר גם אותי, כן, כשאני פוגש כל כך הרבה אנשים, וגם אחד היתרונות שלי הוא לנסות, לא לעשות את זה רק בשביל להקליט משהו, כן, לעשות את זה, אני לא יודע, איזה זום עם מישהו בחול ולהקליט אותו, אלא אני מוכן לגשת לזה בצורה רצינית, לנסוע אם צריך, כן, אם אתה תציע לי עכשיו מישהו מעניין ב, לא יודע, באנגליה, אני מעדיף לנסוע לאנגליה, להכיר אותו, לעשות אותו היכרות אישית, וככה זאת הדרך, כן? לא לעשות קיצורי דרך.
אחד מתוכניותיך האחרונות שראיתי ביוטיוב הוקלטה או בקיימברידג' או באוקספורד.
כן, אני מקליט גם בקיימברידג', כן, הרבה.
אז מי, איך התגלגלת לאוקספורד או לקיימברידג' ומי ראיינת שם?
תראה, קודם כל יש לי הערוץ שכולם מכירים אותו בארץ, זה באים אל הפרופסורים, אבל יש לי גם 2 ערוצים בשפה האנגלית, כן, שגם עוסקים בארכיאולוגיה, היסטוריה, גם אחד עוסק בעניינים של גיאופוליטיקה גלובלית, כן, נקרא Global Insights, והערוץ שעוסק בהיסטוריה, ארכיאולוגיה, חקר מקרא, נקרא קדם, אז הערוצים האלה הם באנגלית, ואז כמובן אני נוסע ואני מראיין אנשים באנגלית, וגם אני, אם אני פוגש אנשים מעניינים שם, שחלקם גם דוברי עברית, אז אני גם מקליט אותם כמובן לבאים אל הפרופסורים, אבל כן, אני חושב שהמגע הזה עם האקדמיה הוא מאוד חשוב, כן, המגע הבלתי אמצעי הזה, וזה בסוף מאפשר לי, כן, גישה למוחות הכי מבריקים, כן, היום.
יפה, אז התעשרנו קצת על הברכה ונצא לדרך ברשותך. ונשאל אותך, לאחרונה העלית באינטרנט תוכנית שנקראת עתיד מדינות הלאום, ושאלתי אליך, מה הטריד אותך כדי להעלות תוכנית שכזאת? זו השקפה אישית או איך אתה מתייחס לתורת העתידנות? ובוא נצא לדרך.
כן, אז אני עשיתי כמה תוכניות באמת, כי אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע באיזשהו רגע של, אפשר להגיד, שינוי או מעבר, ואני סובל מהיסטוריציזם. היסטוריציזם זה אומר, אני מסתכל על ההיסטוריה ואני אומר, אם זה כך היה בעבר, אני יכול לשער שבצורה דומה זה יקרה גם בעתיד. ואז אני ראיתי, כשאני הסתכלתי על ההיסטוריה, כן, ואני מדבר איתך, אפשר להסתכל, לקחת כל תקופה בהיסטוריה, אבל תמיד כשהיו שינויים, או כלכליים, כן, או שינויים טכנולוגיים, הם תמיד הביאו לשינוי חברתי. זאת אומרת, אני לא מכיר שום רגע בהיסטוריה שהיה, אפילו אם אנחנו הולכים לתקופות של הערים הראשונות, כן, כל זה קרה, החברה השתנתה בעקבות שינויים טכנולוגיים בתחום החקלאות. כן, אנשים עברו מלקטים ציידים למה שנקרא אורבניזציה, תהליך בנייה.
עזבו את החקלאות, עברו לערים.
כן, התחילו פתאום הערים הראשונות כמו אורוק.
הם כבר לא וסלים.
אורוק וכדומה. עכשיו, כל זה הביא כמובן לשינוי חברתי. אי אפשר היה להישאר באותה חברה שפעם התנהלה בצורה בסדר גמור, כן, של אותו צ'יפדום, ויש לך צ'יף, ויש לך, יש הרבה נכתב על איך פעלה חברה בתקופה הפרה-היסטורית, נגיד את זה ככה. למרות שאין לנו טקסטים, אבל יש לנו ממצאים, אנחנו יכולים לשער איך הדברים התנהלו. אבל החברה הזאת השתנתה לחלוטין, כשפתאום קמה התפתחות טכנולוגית כמו חקלאות. החקלאות גרמה לחברה שונה לחלוטין. אפשר להגיד שהחקלאות למעשה המציאה את הדת. לפני חקלאות היו כל מיני ריטואלים, אפשר להגיד אמונות, אבל הדת נולדה ברגע שנולדה חברה. החברה נולדה כתוצאה ממעבר לחקלאות.
זאת אומרת, ולכן תמיד, ולכן מכן עברנו למהפכה התעשייתית.
כמובן, אם אנחנו קופצים, אנחנו עכשיו עושים פה כאלה קפיצות בהיסטוריה של ענקיות, אבל גם אם אנחנו מסתכלים ככה לאורך התקופה, ברגע שקמות האימפריות, גם זה מביא לשינויים חברתיים, כן? בהתחלה יש ערי מדינה, אחר כך אימפריות, אחר כך מדינות, אחר כך אימפריות, כל זה משפיע גם לסדר חברתי. וכמובן, אתה אמרת נכון, יש לנו מהפכה תעשייתית, ולפני המהפכה תעשייתית הייתה גם, היו גם שינויים בעולם, שהמדינות התחילו לגלות את העולם החדש, התחיל הסחר בינלאומי, וכמובן, אחר כך, כמו שאתה אמרת, מהפכה תעשייתית, גם היא צריכה דברים מסוימים, וכל זה הביאו בסוף לזה שהמלוכנות נעלמה. זאת אומרת, המלוכנות לא החזיקה מעמד, ומה שהחזיק מעמד אלפי שנים, כן, אפשר להגיד, זאת שיטה שאם אנחנו מדברים על מדינות הלאום, המדינות הלאום היא תופעה חדשה יחסית.
ברור, 1848.
כן, מה אנחנו, כלום, זה במונחים היסטוריים זה כלום. המלוכנות הייתה למעשה
ארוכת שנים.
בטח, אני לא יודע, תלוי מאיזה רגע לחשב את זה, אבל זה 4,000 שנות היסטוריה יש למלוכנות. לפחות למה שאנחנו יודעים.
אז הנקודה, אם אנחנו נתקדם קצת בזמן לכיוון שלנו, הטכנולוגיה בעצם, האינטרנט הוא עוד אבן בוחן, נכון?
נכון. מה שאני טוען פה שהטכנולוגיה, אפשר להגיד גם השינויים הכלכליים, הם בסופו של דבר קובעים את גם הסדר החברתי. לנו נראה תמיד הפוך אולי, כן? שזה הסדר החברתי, הוא קיים או מעצמו, או שאנחנו קובעים את הסדר הטכנולוגיה, אבל זה לא ככה. למעשה זה הפוך, המצאת הכתב שנה את הכל, אפשר בניין האימפריות, המצאת הדפוס שנתה לחלוטין, את שזה שנה את העולם לחלוטין. אנשים שחיו במאה ה-16 כנראה עוד לא הבינו עד כמה השינוי הוא גדול ומשמעותי, אבל השינוי הזה שנה את הכל. וכשאני לא מזמן ישבתי גם בקמברידג' ועשיתי שיחה מעניינת על רשתות תקשורת. ותמיד רשתות תקשורת, אנחנו תמיד חושבים על האינטרנט. אבל רשתות תקשורת קיימות בעולם תמיד. פשוט בחברה של לקטים ציידים, זאת דיבור. כן? אנשים העבירו את זה בדיבור אחד לשני. אחר כך היה לנו סוגי כתב שונים. אחר כך זה הגיע לדפוס. כל זה למעשה פרוטוקולים של תקשורת. גם השפה שאני עכשיו מדבר איתך, זה למעשה פרוטוקול של תקשורת.
אולי, אלכס, נזכיר תקשורת נוספת, כדי להודיע ליהודים באזורים השונים מתי חל ראש חודש, היו מדליקים מדורות בראשי הגבעות, ומגבעה לגבעה, המסר בסוף הגיע ראש חודש מחר, או בחודיים, או היום.
נכון? כל זה, אלה רשתות תקשורת. ואם אתה תלך לדוגמה, לפני, בוא נדבר על תקופה יותר מודרנית, המצאת הדפוס. מה זה שינה? הרי בעולם לפני המצאת הדפוס, היה כבר כתב, אנשים כתבו, היו טקסטים כתובים, אבל זה תמיד נשמר והיה נחלת הקבוצה מאוד מצומצמת. אם אנחנו אומרים, הולכים את אירופה של ימי הביניים, בואו ניקח איזה יישוב קטן, בדרך כלל היו בכל יישוב כזה כמה אנשים שידעו לקרוא ולכתוב. אלה היו או אנשים שקשורים לכנסייה, או אלה ששייכים למעמד האצולה.
או שהם היו יהודים שידעו קרוא וכתוב מעצם הליכתם לבית כנסת ולקרוא את הסידור.
גם יכול להיות, כן, אבל זה נושא דרך כלל, זה נושא מורכב, כמה יהודים ידעו לקרוא ולכתוב, אבל אני לא אכנס עכשיו לזה, כי זה לוקח אותי לכיוון אחר. אבל אני אומר, היו אנשים בודדים שידעו להעביר את הידע הכתוב הזה, וגם ידעו לקרוא. עכשיו, ברגע שקרתה מהפכת הדפוס, למעשה זה דפוץ לכולם. וזה הביא לשינויים מרחיקי הלכת. קודם כל, זהות. הזהות של אנשים השתנתה. כי בעקבות מהפכת הכתב, מהפכת הדפוס, הם כבר היו צריכים להסכים על הפרוטוקול תקשורת משותף. קמו שפות מודרניות.
קודם משותפים.
כן, השפות מודרניות קמו בעקבות מהפכת הדפוס. לפני זה לא היה צורך בכלל בזה. כי הייתה שפה שהצולה וכנסייה דיברו בה, השפה שאנשים מקומיים לא הבינו אותה בכלל. כן, גם השפה הלטינית. זה היה פרוטוקול תקשורת של האצולה באירופה, והיו שפות מקומיות בכל מקום. למעשה לא הייתה חשיבות יותר מדי באיזה שפה אתה מדבר. כן, בצרפת, באיטליה, בספרד, היו מאות שפות ודיאלקטים, וזה לא עניין סך הכל אף אחד, כי הפרוטוקול תקשורת של האצולה והכתיסייה היה שונה. ופה פתאום האנשים צריכים להחליט מהי שפה משותפת, וככה קמו שפות שאנחנו מכירים היום, צרפתית, ספרדית, איטלקית, מודרנית, כן, הם קמו בעקבות, דרך אגב, גם רוסית, קמו בעקבות הסטנדרט שסופרים הכתיסו, כי ברגע שאתה צריך להדפיס ספר, אתה צריך בסופו של דבר להחליט מהי נורמה של השפה, כי אתה צריך שהספר הזה יקראו בכל מקום, וכשמוצאים ספר הבא, אז בדרך כלל כבר מסתכלים על מה שהוציאו, ואומרים בסדר, אנחנו הולכים בעקבות הנורמה הזאת חדשה שיש. וככה יש לך סטנדרט.
אז תזכיר לי, הכתב התחיל בעצם במאה השביעית לפני הספירה?
לא, הכתב, תראה, יש התרבויות, בוא נגיד ככה, אם היית שואל אותי לפני 20 בכלל, אלה, נגיד 20 שנה, הייתי אומר לך שהתרבויות הראשונות קמו במסופוטמיה, בשומר, כמו עיר אורוק מפורסמת, כן, ש... ושם גם מתחיל הכתב.
שזה, באיפה אנחנו לפני הצפירה?
בערך לפני 3,500-4,000 שנה. זו תחילת הציוויליזציה. היום אנחנו יודעים שכנראה יש גם ציוויליזציות מפותחות, לפחות לפי הגילויים בטורקיה, בגיביקלה טקפה, אתר שהיום משנה את כל ההבנה שלנו, ושם אנחנו לא רואים כתב אמנם, אבל אנחנו רואים כנראה פולחן מאוד מורכב, כן, אתר פולחני מאוד גדול, לא יודע, היום היינו אומרים בית מקדש, כן? אני לא יודע אם אז זה היה בית מקדש, אבל זה היה אתר פולחני מאוד רציני, ושם זה כבר לפני 8,000 שנה, כן, בערך.
אז איפה הנפץ, בוא נקפוץ על כמה מאות ואלפי שנים, איפה הנפץ שניפץ לך את השאלה עתיד מדינות הלאום לאן?
כי אנחנו רואים שברגע שההסדר החברתי, מה זה הסדר החברתי? לדוגמה, מלוכנות. מלוכנות הייתה הסדר חברתי מאוד ברור, ישנה פירמידה, בראשה עומד מלך, הוא מקבל את הסמכות שלו מהכנסייה, מהדת, זה תמיד היה ככה, דרך אגב גם בישראל הקדומה וגם באירופה של ימי הביניים, האלוהים נותן תוקף לשושלת דרך הכנסייה.
גם היום המלך צ'רלס קיבל את הכוח,
נכון.
מאותו שמן שנמשך שבא מהר הזיתים ומשכו את גופו, וזה נתן לו את כוחו.
נכון, אבל היום זה סוג של מסורת, או... זה לא ממש כבר חשוב, אבל זאת הייתה שיטה, ככה זה פעל. לכן היה צריך דת וכנסייה, היה צריך שלטון מלוכני, וזה סך הכל אפשר לאותה חברה לתפקד. כן, המלוכנות עבדה, כמו שאני אמר לך, אלפי שנים. ברגע שזה התחיל להשתנות, מה זה התחיל להשתנות? בתחום אתה, הרי אם אתה תסתכל על החברות, מדינות מרכזיות במאה ה-16 בערך, שם אתה תראה שינוי גדול, תחילת המאה רובם עוסקים בחקלאות, ככל שאתה מתקדם לאורך מאה ה-16, אתה רואה פחות ופחות ופחות אנשים בחקלאות, ופתאום קמות תעשיות ראשונות, וכל זה למה זה גורם? זה גורם לזה שאתה צריך שוק. הראשונים שנתקלו בבעיות האלה היו אנשים באנגליה, אתה רוצה לשנה סחורה, אבל אתה לא יכול לשנה סחורה, כי יש לך לורדים בכל מקום, כל שטח למעשה הוא כמו מדינה היום, כן, יש להם מכסים, גבולות.
גבולות.
זה בלתי אפשרי, כי ככה אתה לא יכול לנהל חברה חדשה, וכמובן בסוף המלוכנות נעלמה.
היא נעלמה. אז איפה נפץ?
הנפץ הוא שינוי טכנולוגיה הזה, מהפכה התעשייתית.
איזה מהשינויים הטכנולוגיים שאנחנו עוברים אותם, הוא זה שניפץ לך את הרעיון.
כן, אני הבנתי באיזשהו שלב עכשיו, שאין יותר, אתה צריך לשאול למה אתה צריך מדינה. תשאל את השאלה הזאת, מה...
רגולציה.
הנה, אני אתה עכשיו מושלם.
רגולציה.
בדיוק, עכשיו אני אומר לך, אבל כרגע יש טכנולוגיה חדשה, שמאפשרת לעשות רגולציה, רק היא עולה הרבה פחות. זאת אומרת, המדינה...
מי עושה את הרגולציה? מתכנני הרשת?
הרשת עצמה. הרשת תעשה את הרגולציה. הרשת. ואתה שוכח עוד משהו. הרגולציה שעושה מדינה, היא עולה הרבה מאוד כסף. אנחנו בערך משלמים היום למדינה 50% מהתוצר. בערך. כל מדינה, פחות או יותר, לוקחת חצי. זאת אומרת, היא, עלות שלה היא חצי מהתוצר. חלק מהדברים האלה כמובן חוזרים אלינו בדמות, אני לא יודע, בתי חולים שנבנים, תשתיות, פנסיות שאנשים מקבלים, אבל חלק גדול זה אפשר לעשות בצורה הרבה יותר יעילה. הרשת למעשה,
הרשת תבנה רגולציה שתעצור את הרמאויות השונות שעשויות להתרחש.
נכון, כשאני עושה איתך הסכם היום, אני צריך את המדינה שהיא תעקוף את ההסכם הזה.
שתכפה את זה.
תכפה את זה בדיוק. עכשיו, אם אתה יכול, יש לך אמצעים טכנולוגיים שהם יכולים לעשות אותו דבר, אז אתה לא צריך מדינה. אתה יכול לעשות זה באמצעים טכנולוגיים. עדיין יכול להיות, אני לא, עוד פעם, אני לא יכול להגיד לך עכשיו שכל המוסדות שאתה מכיר, מחר ייעלמו, כן? שלחלוטין ייעלמו בתי משפט. יכול להיות שבאיזושהי צורה זה עדיין יישאר, כפי שאתה אמרת לי שאחרי נפילת המלוכנות, עדיין יש היום פורמלית מלך באנגליה, יש היום עוד מדינות שיש להם מלכים.
יש שבע מדינות עם מלכים.
יש, לא, אני אומר, יש גם...
הולנד ובלגיה ודנמרק ושוודיה ו...
נכון, אבל שם השלטון שלהם הוא יותר פורמלי, אבל נגיד, יש מדינות גם כמו ערב הסעודית, או כמו איחוד האמירויות, או כמו מונאקו באירופה, ששם השלטון הוא אמיתי. כן, עדיין מלוכנות, כפי שאנחנו מכירים אותה כל הזמן. אז אני אומר, יש עדיין שרידים כאלה.
אתה זוכר את גרייס קלי ממונאקו.
כן, היא נספיתה בתאונת דרכים. אבל אני לא אומר שזה אומר שהכל ייעלם באותו רגע. אבל עדיין היום, ברגע שאנשים הבינו, ברגע שנולדה אצלהם התודעה הלאומית, כן? לאורך מאה ה-19, מה המלוכנים לא ניסו לעשות בשביל לעצור את השינויים האלה? הכל. כן, החל בקונגרס וינה, ש-1814-15, שהקימו ברית קדושה בין מלכי אירופה בשביל לדכא את זה, שום דבר לא עזר, כי השינוי הוא מעבר ליכולת של השלטון להשתלט עליו.
אז למה זה יבטל את הלאומיות?
אני לא אמרתי שזה יבטל את הלאומיות, אבל זה יבטל את מדינות הלאום. זה יביא בסוף לקריסתם של מדינות הלאום. עכשיו, מה יקרה לאנשים שמרגישים את עצמם גרמנים, צרפתים
וישראלים.
אני לא יכול לתת לך תחזית מדויקת מה יקרה עם זה. אבל ברור לי שזה מביא לכמה שינויים מהותיים. א', כבר במדינות הלאום אנחנו רואים שהדת מאבדת כל ערך. אם בשיטה המלוכנית היה צריך את הדת כי היא נתנה את מקור הסמכות והכוח, בשיטה מדינות הלאום, מי שנותן את הסמכות זה העם, הצרפתים הראשונים שעשו את זה, אבל היום הסמכות באה מעם. איזה משמעות נגיד יש היום לכנסייה?
באירופה, אירופה מפסידה את הדת, את הכנסייה, אבל במדינות האסלאם, האסלאם פורח ובועט לכל הצדדים.
אני לא חושב שהוא פורח. התופעות האלה שאתה רואה, זה הקצנה נגיד.
הקצנה.
אלה תופעות דווקא של הסימנים של המשבר. זה לא סימנים של ההצלחה. גם כשאתה רואה אצלנו חרדים שהם פתאום נסגרים יותר, נהיים יותר קנאים, זה לא סימן, זה לא אומר שהם מצליחים, זה רק אומר שזה לא מצליח. בדרך כלל זה תמיד סימני הקצנה, הם לפני ההתרסקות.
אז תרשה לי לפתוח סוגריים. לפני שבועיים הייתי באילת, והיה שם הוויקנד של רוק. רוק ישראלי. כל הרוקים הטובים הגיעו שם. ההופעות היו בערב ובצהריים, יום שישי בערב מתחילה הופעה, ב9:30 בערב, כל האירוע היה תחת רוק פטל, רשת פטל, ובמה מתחילים? שבת שלום, ולך דודי, וכל מיני דברים. זאת אומרת, זה קשה לבוא ולומר, הדת תעזוב את המדינה. אני טוען שאצלנו במדינה המסורת נכנסת יותר ויותר עמוק.
קודם כל צריך...
המילה ברוך השם, בילדותי לא שמעתי. בעזרת השם, לא שמעתי. שבוע טוב, אני בא מבית דתי, בבית אמרנו שבוע טוב. מי אמר אחד לשני שבוע טוב? חודש טוב. המסורת נכנסת יותר.
כן, אבל אני חושב שצריך להבדיל בין האמונות העממיות, פולקלור, כן? לבין הדת. כי היום גם במדינת ישראל, מדינת ישראל היא קצת שונה דרך אגב ממדינות אחרות, כי הדת פה משחקת תפקיד גם בחיי היום-יום הרבה יותר גדול מאשר לדוגמה במדינות אחרות. אבל גם בישראל אין לך סמכות, הכוח כבר אין לדת. זאת אומרת, אתה בוחר ראש ממשלה בבחירות, אתה בוחר מפלגות, כן, הסמכות היא לא מגיעה מזה. גם בארצות הברית, אפילו אם הם שמים יד על הבייבל ושם נשבעים אמונים, עדיין הסמכות לא באה מהבייבל כבר, זה בא, ברור שלכנסייה כבר אין משמעות הזאת. ומה שאני אומר, ברגע שהגופים האלה מאבדים את ה... אין בהם צורך יותר, אז נכון, זה יכול להישאר ברמת הפולקלור. כן, לדעתי גם המלאכים היום בהרבה מהמדינות אירופה, הם סוג כזה של משהו מצחיק כזה, חיבה לעבר, אין לי ממש תפקיד משמעותי היום.
אבל אתה רואה למשל מדינה כמו בלגיה, תשאל את הפלמין אם הם מוכנים לאבד את הזהות הלאומית שלהם, התשובה תהיה לא.
זה לגמרי, זאת הטעות הכי גדולה.
שלהם או שלו?
לא, לשאול את השאלות האלה. תשמע, אם אתה היית הולך לאימפריה הרוסית לפני המהפכה, היית עושה סקר שם, והיית שואל, האם אתם רוצים שהקומוניזם והאימפריה הרוסית תתפרק והמלך יארגו אותו, אז ברור ש-99% היו אומרים לך, מה פתאום, אנחנו רוצים שהאימפריה הרוסית תמשיך עם הניקולאי שלי בראש. זה לא קשור בכלל, זאת אומרת, זה שאנשים רוצים, אם אתה תשאל פה עם אנשים מה הם רוצים,
הם לבטח לא יבואו ויגידו לך, אנחנו, הוקטור שלנו הוא איבוד הלאומיות הישראלית.
לא יגידו, אף אחד לא יגיד את זה.
ואני לא בטוח שהם רוצים את זה.
נכון, זה לא קשור לרצון או אי רצון. אני אומר לך, אנשים בכלל תמיד נוטים לחשוב שמה שהיה הוא מה שיהיה. קשה מאוד להגיד להם, תשמעו, עכשיו הכל הולך להשתנות. זה, יגידו לך, זה לא יקרה. תראה, אני אגיד לך אותו דבר, אתה יכול לראות את המאבקים באירופה של המאה ה-19. האנשים שם מזדזעים מזה שאיך אפשר לוותר על השלטון המלוכה, הרי זה יגמור את העולם. הם רואים בזה סכנה הכי הכי, דרך אגב, הרבה מהסכנות שהם ראו קרו. כל המלחמות ומאבקים שקמו, אנחנו עד היום, נגיד, האימפריה האוסטרו-הונגרית שנפלה, עד היום שם נלחמים, כן, עם כל מיני הפסקות. זאת אומרת, חלק מהדברים שהם אמרו, הם היו לא דברים מנותקים מהמציאות, אבל חשבו שהעולם פשוט יקרוס עם נוותר על העיקרון הזה.
אז נחזור עוד פעם לשאלה של, כדי שגם המאזינים יבינו, יש לך פחד, יש לך עתידנות שאומרת שהכלכלה תוביל לאובדן הלאומיות של המדינות השונות.
מה שאני אומר, אני אומר, השינויים היום, הטכנולוגיים, וגם הכלכליים שמתרחשים בעקבות השינויים הטכנולוגיים, עושים את המדינת הלאום למשהו שהוא מיותר.
אז תרחיב אולי על השינוי הטכנולוגי אליהם אתה מתכוון. איזה שינויים?
תראה, השינוי הכי גדול שיש לנו
בשנים
האחרונות זה רשת, כן, האינטרנט, כן. זאת הרשת. הרשת בהתחלה, בדור הראשון שלה, נתנה לנו רק גישה למידע. בדור השני היא כבר אפשרה לנו לעשות עסקים דרך הרשת, בצורה אבל לא מבוזרת, בצורה של קליינט סרבר. ובדור השלישי, כשאנחנו עכשיו מגיעים אליו, שזה הבלוקצ'יין, פה למעשה יש לנו גם רשת מבוזרת.
אז אולי תסביר למאזינים מה זה הבלוקצ'יין אליו אתה מתכוון.
אולי צריך לחשוב שנייה על הביזור. כי הביזור הוא מאוד קריטי. כי אנחנו, גם הראש שלנו תמיד עובד שבצורה שיש איזושהי חברה, והיא שולטת. כן, כמו גוגל, או כמו מייקרוסופט, או כמו אורקל. זה למעשה ויב 2. כן,
נכון.
יש
זה
ארגונים.
זה ויב 2,
כן?
נכון.
עכשיו, ארגון כזה, כמובן...
שעושה הצפנה.
לא הצפנה, זה עושה את ה-client server. זאת אומרת, כן. אתה יכול לגשת למיילים שלך בגוגל, כי יש לך גישה דרך הקליינט שלך, אבל גוגל יכולה מחר לחסום אותך, כי אם לא בא לה, אני לא יודע, יכולה להגיד, לך, אני לא תקבל שירות.
אלכס, תדבר יפה על גוגל, היא הכניסה לישראל בין 15 ל-20 מיליארד דולר לקופת המדינה.
לא, אני מדבר עליהם עם כבוד, אבל אני אומר שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, כמובן במסגרת הרגולציות וכל הדברים האלה. מה שקורה עכשיו עם הבלוקצ'יין, למעשה זה מהפך. אין מישהו ששולט ברשת הזאת.
מה זה הבלוקצ'יין?
בלוקצ'יין זה...
למה אתה מתכוון בבלוקצ'יין?
דור הבא, תחשוב על זה כדור הבא של האינטרנט. יותר קל.
הדור הבא, שהוא אמור להיות מה?
כמו שאתה היום משתמש ברשת, כן? אבל בדור הבא של הרשת אין לך בעלים. אף אחד כבר לא שולט. זה מבוזר. מה זה מבוזר?
אז אתה יכול להיכנס לי ל...
לא, אני, להפך. אתה פה צריך לעבור איזשהו שינוי מחשבתי. כי אתה נמצא כרגע במצב, אתה אומר, לי יש בנק הפועלים, הוא אחראי לכסף.
ואני מאמין לו.
אני מאמין לו, נכון. אתה אומר, יש בנק שוויצרי, אני מאמין לו, הוא אחראי לכסף. ופה קורה משהו מפחיד. למעשה הכסף עובר לארנק שלך. אולי זה נקרא ארנק דיגיטלי, אבל לצורך העניין זה כמו ארנק רגיל. הכסף נמצא אצלך. וגם כל האחריות נמצאת אצלך, תחשוב על זה. זאת אומרת, אם משהו קרה לארנק שלך, נתת למישהו פספורט, גנבו לך כסף, אין לך למי לבוא ולהתלונן, זה ארנק שלך. זה שאתה הלכת וגנבו לך אותו, בעיה שלך כבר. לא של בנק
הפועלים. הבנקים ייעלמו.
הבנקים נעלמים, כמובן. בנקים אין להם שום סיכוי, הם בין הגופים הראשונים שניזוקים מהתהליך הזה.
אז יהיה ארנק דיגיטלי ששם כל המזומנים, במקום הימצאותם בבנק, אתה תשלוט על זה.
כן, זה לא רק המזומנים, זה גם כל השירותים שהיום בנק עושה אותם, כמו שירותים הכי פרימיטיביים, כמו החלפת הכסף. עכשיו הם נעשים ברשת, כבר היום, כן? אתה לא צריך בנק, אתה יכול לעשות את זה דרך הרשת. ואז למעשה, כל מה שהיום זמין רק לבנק, או לדוגמה, סתם אני אתן לך דוגמה. אם אנחנו, אני ואתה, רוצים עכשיו בעולם שלנו הרגיל, לפתוח בנק. הסיכוי שלנו כנראה הוא אפסי. זאת אומרת, זה מאוד קשה.
היו בנקים פרטיים, אבל הם...
זה קשה מאוד, אבל זה קשה מאוד לפתוח.
הם עברו מן העולם.
קשה, לנו יהיה קשה מאוד לפתוח בנק. אבל אם אנחנו עכשיו איתך נרצה בבלוקצ'יין לעשות פעילות בנקאית, אנחנו נוכל לעשות את זה תוך שנייה. אנחנו לא צריכים אישור מאף אחד, אנחנו לא צריכים שום דבר.
ומה יהיה המטבע?
לא משנה, אנחנו נחליט איתך מה אנחנו נרצה לעשות. רוצים להקים איתך צ'יינג'. אנחנו עכשיו מקימים איתך צ'יינג', החלטנו עכשיו להקים, הנה, יש לנו כבר צ'יינג'. לא צריך שום דבר, לא צריך אישור מאף אחד, אתה משתמש בשירותים של הרשת, ואתה יכול להרוויח כסף.
אתה רואה את זה בעיניך מופעל?
לא, זה כבר, קודם כל, זה כבר היום, זה עדיין, זה כבר קיים היום, כן? Decentralized Finance, אחד התחומים הראשונים שהבלוקצ'יין נכנס אליו, זה תחום הכסף, כן? כי בכלל, הביטקוין הוא...
אבל הביטקוין הוא הרי בעצם מעגל סגור.
מזוכן.
אתה לא יכול להוסיף עליו, אתה לא יכול, יש עליו בקרה, אותו סיני או לא יפני.
לא, זה לא בקרה, זה אותה, זה כללים של הרשת.
של הרשת.
נכון, שהם בתוך הפרוטוקול הם עושים
למעקיפה. אתה לא יכול שם לשחק.
בסדר, לא צריך לשחק. אני יכול להשתתף.
וגם אף מדינה לא הכריזה על... רגע, אני שמעתי
ארצות הברית כבר הכריזה.
אימצא את הביטקוין, זה נכון, אלכס?
כן, הם עשו את זה לפני שנה, אם אני לא טועה.
זאת אומרת, אצלהם הביטקוין הוא מטבע עובר לצוחר.
אבל גם, אני אגיד לך יותר מזה. היום בפועל, אתה לא צריך לחכות, היום טראמפ אמר שהם יכניסו גם לרזרבות של ארצות הברית, מטבעות דיגיטליות, לא רק ביטקוין, דרך אגב, הוא הכניס 5 מטבעות. כן, גם ביטקוין, סולנה.
אז הוא עזב את זהב?
לא עזב, אבל הוא אמר, לצד זהב אנחנו גם נכניס מטבעות דיגיטליים. ונתן איזה 5 מטבעות שם, כן? סולנה גם, וריפל, וגם ביטקוין, גם אתריום כמובן. אבל מה שאני טוען, זה לא חשוב מה המדינות יעשו. כי הטכנולוגיה הזאת היא קמה מלמטה. כן? אתה לא צריך להביא אותה מלמעלה. כי כולם כל הזמן עוסקים ברגולציה, בכל הדברים האלה. מה שאני טוען, ברגע שאנשים יאמצו את הטכנולוגיה הזאת, אז זהו, זה כבר...
ולפני שנמשיך, נצא אולי לשיר של עוד פעם של עברי לידר, הנקרא לתמיד אני שלך. אולי אני תמיד, לתמיד אני שלך. אז בוא נראה איך קוראים את זה.
לתמיד אני אוהב אותך, תמיד יהיה רק טוב, תמיד אני אהיה איתך, לא תמיד ממש קרוב. לתמיד אשמור עלינו, ולא תמיד יהיה ממה. לתמיד יהיה לנו את הכוח, לא תמיד זו מלחמה. לתמיד נחלום ביחד, לא תמיד בכוונה. לתמיד נמצא את הדרך, לא תמיד אותה שיטה. לתמיד אותן עיניים
ולפעמים טיפול דימה, לתמיד יש מה להצטער, לא תמיד תהיה סליחה. מה שנבקש נמצא בתוך האהבה, שאני אתן לך ושאתה תיתן הרגעים שיש.
רגע לבלוקצ'יין, ואני רוצה לשאול אותך אלכס, אז ימי הזהב עברו?
תראה, גם סך הכל הזהב זה איזושהי מוסכמה חברתית גם. אני לא חושב שזה...
הזהב הוא גרנטי.
כן, אבל זה כמו ביטקוין. מה ההבדל בין ביטקוין לזהב?
אבל אין הבדל. עד כל לא הוכרז הביטקוין מעל הזהב.
אתה לא צריך... אתה מחכה להכרזות. זה לא הכרזות. חשוב מה אנשים עושים בפועל. אם רוב האנשים יחשבו שכדאי להחזיק כסף בביטקוין, ושזה שומר להם על הערך, אז זה מה שיקרה. ואז בפועל זה יהפוך לסטנדרט חדש.
מתי אתה רואה את זה קורה?
אני חושב שאנחנו כבר רואים את התהליך הזה.
אבל אין יותר מטבעות ביטקוין חדשים שמייצרים, הרי זה מעגל סגור שם.
לא, ביטקוין...
לכן שוויו עולה.
כן, אבל ביטקוין יש לו עדיין, הוא לא נגמר עדיין, כי יש לו עד 21 מיליון מטבעות, יש עוד אפשרות להנפיק אותם, אבל זה גם לא משנה. אני אומר, ביטקוין זה הדבר הראשון שקרה. היום כבר אנחנו נמצאים, יש מאות בלוקצ'יינים, ועליהם יש מלא מלא מטבעות שונות. אני לא חושב שהכל ישרוד. כמובן, יהיה איזשהו תהליך של אולי... בודדים ישרדו, זה לא משנה איך יראה עתיד, אני לא יודע. זה כמו שכשהיינו בשנת 2000, היו מלא חברות אינטרנט, בסוף שרד גוגל, אמזון וזהו, כן? אבל היו, אולי אי-ביי, אולי עוד כמה, אבל היו אלפי חברות שונות. עכשיו אנחנו מראש, כמובן, לא יודעים מה בדיוק יתפוס. אני לא יודע להגיד לך עכשיו תקנה את המטבע הזה ולא את המטבע הזה, אני לא יודע.
אבל... המחשבות האלה הן מחשבות עתידניות או יש להן בסיס?
אם אני מסתכל על ההיסטוריה, אז אני, דבר היחיד שאני יכול להגיד זה להסתכל על ההיסטוריה ולהגיד, ברגע שהיו שינויים כאלה בעבר, זה הביא לי שינוי בסדר חברתי.
ועוד פעם אשאל, אז איך הלאומניות תפוג?
כי מה שאתה נגיד אומר לי, עכשיו אתה אומר, יש שינוי טכנולוגיה,
נכון.
אבל המדינה תישאר כפי שהיא היום.
וזה ייתן שינוי כלכלי, כן. אבל המדינה כלאום
כן.
תישאר.
אבל זה כמו שאתה תגיד לי, יש מהפכה תעשייתית, אבל המלוכנות תישאר. עובדה זה לא קרה. כן, המלוכנות נפלה כי היא הפכה להיות נטל, ולא תרמה שום דבר להתפתחות כלכלית, לפעילות כלכלית. אותו דבר אני פה שואל. אתה אומר, מדינה תהיה סתם, ככה תיקח 50% מהתוצר, אבל בפועל אנחנו נעשה הכל על בלוקצ'יין. אני חושב שזה לא יקרה, שברגע שאנחנו נעבור לבלוקצ'יין, אנחנו נגיד, אז למה אנחנו צריכים לשלם את כל המס הזה שהוא מיותר כרגע?
ובאיזה סדר של שנים... הבאות אתה רואה דבר כזה מתרחש?
תראה, נגיד למדינות, למלוכנות, לפול לקח בערך 250-300 שנה. אבל אנחנו היום נמצאים בתהליכים שהם מועצים, כן? כי גם העולם הוא גלובלי וגם הרשת עצמה משפיעה כמובן, גם השינויים הכלכליים הם מהירים מאוד. לכן אני מאמר שהיות והטכנולוגיה, אפשר להגיד, כבר נמצאת פה, לדעתי זה ממש בטווח הקרוב. קרוב יכול להיות...
עשור שנים?
עשור, 20-30 שנה, אני לא יודע בדיוק להגיד לך, יכול להיות גם שנתיים. כי תמיד תהליכים האלה מהירים, ולפעמים הם מולווים או במשברים גדולים, או במלחמות עולם גדולות. כן, תמיד יש סדר ישן, סדר חדש. אם אתה תראה את מאה ה-19 לדוגמה, זה מאה של מלחמות. כן, זה מלחמה על גבי מלחמה, על גבי מלחמה, וזה לא סתם.
איפה ישראל היקרה שלנו נכנסת, או אני אשאל שאלה אחרת, עתידה של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודי בסכנה?
עוד פעם, תלוי מה רואים בסכנה, כן? אני לא חושב שהיהודים יעלו...
לא סכנה ביטחונית, סכנה לאומית.
אני לא חושב שזה... אני לא בטוח שאנשים לגמרי יוותרו על הזהות שלהם, כן? להפך, ברשת אנחנו יודעים שיש דברים שמחזקים זהויות. גם אנשים ש... אם פעם, לדוגמה, אתה בשביל לשמור על הזהות שלך, היית צריך להיות במקום מסוים, במדינה מסוימת. היום הרשת מאפשרת לך לחיות איפה שאתה רוצה בעולם, ועדיין להיות מחובר לאיזושהי ישות וירטואלית. ולצורך העניין, גם העמים הם ישויות כאלה וירטואליות. לכן אני לא יודע אם זה ייעלם לחלוטין. יכול להיות שזה יקבל צורה שונה.
הלאומיות תקבל צורה
שונה. צורה שונה, כן. זה יהיה בצורה שונה.
זה באופן אישי אני מתחבר איתך יותר.
דרך אגב, כפי שהדת מקבלת צורה שונה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהדת כבר הרבה מאוד שנים לא מבצעת תפקיד של לתת תוקף למשהו. כן? פעם זה היה ממש למטרה, לתת תוקף לשלטון.
לחיים מסודרים.
לשלטון. היא נתנה, היא הייתה צד של, הייתה חלק מהשלטון.
היא נתנה את הגב.
ברור, אתה תראה את ההיסטוריה של כל המאבקים סביב הכס ברומא, מי שולט ברומא, כי זה למעשה נתן את התוקף לכל אירופה למעשה, כן? וגם כל החלוקות האלה בנצרות לדוגמה, זה לא סתם קורה, זה קורה מתוך צורך פוליטי, כן? לא סתם רוסיה בוחרת בגרסה הביזנטית של הנצרות, כן? ולא בגרסה מרומא.
אז אני מבין שבעצם את השאלה של עתידה של מדינת לאום לאור השינויים הטכנולוגיים עשויים להיות שינויים, אבל הלאומיות עשויה להשתנות ולהישאר.
כן, כפי שקרה, דרך אגב, במעבר ממלכנות למדינות הלאום. הרי צרפתים היו גם לפני מדינת לאום צרפתית, אבל הם לא הרגישו את עצמם ככה לגמרי, כן? אבל אי אפשר להגיד, לדוגמה, יהודים, הקהילות יהודיות היו לפני הציונות והלאומיות של המאה ה-19. זה היה קיים, אבל זה נכון שכל הלאומיות הזאת השתנתה מאוד בעקבות הרעיון הלאומי שקם באירופה והפך לרעיון מרכזי. ואז פתאום כולם בצרפת הבינו שהם בני עם צרפתי, משהו שהוא לא היה. ואז היה תהליך של יצירת גם היסטוריה מדומיינת. כן, אנחנו רואים את כל מדינה היום למעשה, צריך להבין, גם אנחנו מבוססים על העבר המדומיין. והעבר המדומיין הזה, איך הוא נולד? הוא נולד כשקמו מדינות הלאום. הם היו צריכים פתאום משהו אחר. פתאום לא אלוהים קובע את זה, אלא יש איזו היסטוריה קדושה, משותפת, ואז מתחילים לחפש כמיהה לאותה תקופת הזהב, שיש לכל מדינה את זה כך. כן, אצלנו זה ממלכת דוד ושלמה. זה איזושהי כזאת חלום על משהו שהוא היה האידיאל, ואנחנו כאילו מנסים לחזור אליו.
ומכיוון שאתה הזכרת את ממלכת דוד ושלמה, אולי ניגע על קצה המזלג בשאלה, התנך זה היסטוריית אמת או סיפורי נרטיבים לאומיים? ומדוע אני שואל אותך? כי אתה ידוע שעברת את רוב הפרופסורים, מבלי לנקוב בשמותם. ואלכס, אם אני עובר מאחד לשני, אני מוצא גרסאות שונות. אז אם אני בא אליך ואני אומר לך, תתמצת לי. התנך זו היסטוריית אמת או נרטיבים. ולפני שאתה עונה, אני אגיד רק, אני אצטט את פרופסור באואר. הוא אומר ככה, הכל אגדות. האגדה הפכה לעובדה. אין זה חשוב באם יציאת מצרים התרחשה במובנים ארכיאולוגיים. החשוב שהאגדה הפכה לעובדה. עמים מתחברים לאגדת יציאת מצרים מעבדות לחירות, שלח את עמי. כדוגמה, לא היה כיבוש הארץ וחומות ירוחו לא נפלו, משום שיריחו הייתה עיר פרזות ולא ללא חומות. מה אתה אומר, אדון הפרופסור?
שאלה היא כמובן מה אתה מחפש בטקסטים האלה.
Aha.
זה שאלה.
עכשיו, האם אתה איש אמונה?
לא, אמונה בכלל, אמונות אני בכלל לא מתווכח. אמונה, אפשר להאמין באמת בכל דבר, אני לא להגיד על אמונה נכונה, לא נכונה, כמובן אסור אפילו להיכנס לוויכוחים האלה.
נכון.
לכן כרגע אני לא מדבר על אמונות. מי שמאמין שתורה ניתנה בהר סיני למשה, בסדר, אני לא, אין לי פה מה להגיד, אז זה בסדר. גרסה, אני מקבל אותה. אני לא חושב שבאותה תקופה כשאנחנו מדברים, יש ספרים היסטוריים. כן? כל ההיסטוריה בכלל שנכתבת, גם לא רק אצלנו, גם במצרים, גם במסופוטמיה, היא כמובן היסטוריה מטעם. וזה ברור. כן? אנחנו תמיד יכולים לראות שאירועים היסטוריים מרכזיים, מתארים אותם בצורה שאותו מלך, אותו שליט, אותו שלטון, ככה רוצים לראות את זה. והיום אנחנו מפענחים את הטקסט. לא רק טקסט שלנו, אבל לדוגמה, תיאור של קרב קרקר, כן, שאשור מנסה לכבוש את לבנט, והיא כנראה לא מנצחת בקרב הזה. אבל בתיאור שלהם הם מנצחים. הם מתארים את
וזה
הקרב.
וזה הפך לנרטיב.
אצלם היה, זה כנראה היה נרטיב, שהם הצליחו לנצח. אבל אנחנו היום יכולים להגיד שאם הם כזה הצליחו, אז למה עובדתית אנחנו יודעים בהיסטוריה שהם פנו לאחורה וחזרו לאשור? כנראה משהו לא כל כך הצליח אם הם לא כבשו את כל האזור הזה. אז מה הניצחון הזה? אז כנראה זה הגזימו קצת. אבל להגיד שספר כמו תנך, שהוא כמובן לא ספר אחד, הוא ספרייה,
24 ספרים.
בכלל, יש שם בתוך הספרים האלה יש מלא טקסטים שהם שונים לחלוטין, שהם ז'אנרים שונים. אי אפשר להגיד, כאילו, אתה, האם תנך נכון או לא נכון. אבל מה שאני כן יכול להגיד לך, אם אתה, אני יודע מה אתה רוצה לשמוע. אני חושב ש...
אני רוצה לשמוע את דעתך.
לא, אבל אני מבין לאן אתה חותר. אני חושב שבהחלט, אנחנו היום, כשאנחנו משווים עם כל הידע שיש לנו על עולם הקדום, אז בהחלט תנך מנסה לספר היסטוריה, ועובדתית, כשאנחנו משווים את זה עם מקורות אחרים, אנחנו רואים שהם תואמים, ברובם.
גם קודם לתקופת המלכים?
תראה, אין לנו הרבה מידע לדוגמה על משה, כן? אז יש לנו כל מיני תיאוריות, איך אנחנו קשורים למצרים, הייתה, לא הייתה היציאה. בסדר, זה אפשר לדבר עד מחר. אבל אין לנו...
כי ישנם הטוענים שהארכיאולוגיה ההיסטורית מאששת את התנך החל מכיבוש... מכיבוש כנען על ידי יהושע. לא נמנה, לא נאמר כרגע את שמות הפרופסורים. יש אחד אחר שבא ואומר, לא, 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 הכל התחל מתקופת המלכים.
עוד פעם, זה עניין של מה אתה מצפה. אם אתה מצפה שזה יהיה תיאור היסטורי מהימן שמספר כמו ספר היסטוריה, כמו שאתה קורא היום ספרי היסטוריה למאה ה-19, שאומרים לך בככה וככה וזה בדיוק היה ככה, אז זה לא, כן, ברור לנו שכיבוש ישוע, לפי הזמן אפילו, המקראי נמשך...
לא מוצאים גם את העיר.
לא, הוא גם נמצא יותר מ-100 שנה, מה הוא חי, כמה שנים הוא חי. ברור שזה לא היסטוריה כפי שאתה מצפה. אבל אני מסתכל בצורה אחרת לגמרי. ואני מחפש עוגנים היסטוריים בתוך הטקסט. זאת אומרת, עד כמה האנשים מכירים את ה... מציאות ההיסטורית. לדוגמה, אם אתה תקרא כל מיני תיאורים של שלמה, חלקם, אז כנראה אתה יכול להבין לבד שהם לא היסטוריים. כי הם מתארים תקופה אחרת, כן? במאה העשירית, מתי ששלמה שלט, כן, זאת הייתה, היה משהו קטן וצנוע, ואתה קורא שם על איזה אלפי נשים, אני לא יודע כמה סך הכל היו תושבים בירושלים, אולי 2,000 איש חיו בירושלים, אז מה, 1,000 היו נשים של שלמה? סתם, אני אומר לך רק שאתה תבין, אז כנראה יש פה הפרזות, אבל אם אני שנייה הולך לטקסטים שנכתבו לא אצלנו, ואני משווה אותם למקרא, לדוגמה, אני הולך למואב, כן, יש לנו מצבת מאישה, המלך מואב, מאישה, מספר לנו שהוא נלחם עם האחאב מבית עומרי, ואנחנו, רגע, אנחנו יודעים, הסיפור הזה קיים גם במקרא, ואנחנו יודעים שאחאב נלחם עם המואבים, יש לנו פה מאץ'.
פרעום רמסס כותב פעם ראשונה על הישראלים.
מר נפתח.
כן, אליו התכוונתי.
כן, ברור, אז אנחנו יכולים, כן, להגיד, יש פה משהו.
יש איזה סיכרון.
יש סיכרון, ויש הרבה דברים כאלה, כן? יש, אתה רואה הרבה כתובות אשוריות שמספרות על התקופה הזאת, לדוגמה, כמו אפילו אם אתה הולך למוזיאון הבריטי, אתה רואה שהמלך ישראל יהו, עומד על, בפני מלך אשור על הברכיים, לא הכי יפה, אבל זה מלך יהו שאנחנו מכירים אותו כמובן מהטקסט. וכהנה וכהנה וכהנה, וגם יש הרבה טקסטים שבכלל מזכירים ישראלים, יהודאים, אז אין לי ספק שהסיפור הזה הוא בהחלט מבוסס על היסטוריה, זה לא איזה סיינס פיקשן שמספרים לנו. אנחנו כן לא יודעים הרבה דברים, האם הייתה לא הייתה ממלכה מאוחדת, אנחנו כנראה... אני לא יודע, אם לא נמצא איזה טקסט...
אבל אנחנו יודעים שממלכת ישראל הייתה בצפון, ממלכת יהודה במרכז, ו...
אנחנו יודעים, בוא נעד כך, אנחנו יודעים שאחרי המשבר תקופת הברונזה, קמו פה באזור 5 ממלכות. כל הממלכות האלה בגדול היו אנשים דומים, דיברו למעשה אותה שפה, כן? העובדה שאתה היום לוקח טקסט מואבי, ואתה יכול להבין אותו, כמו שאתה מבין טקסט של המקרא. וזה טקסט שהוא נכתב, הוא הכי קדום, הוא הרבה יותר קדום מהטקסטים המקראיים שיש לנו היום. והוא שונה, כן, יש שם קצת שוני ובעיות לקרוא אותו, אבל בכללי אתה מבין שזה כמו עברית. אז כל האזור הזה דיבר אותה שפה, וקמו פה ממלכות, מה שאנחנו קוראים להם, ממלכות טריטוריאליות, שנלחמו אחד עם השני. זה שאחר כך האורחים של הטקסט ומחברים נתנו כזאת חשיבות לאחד את שתי ממלכות האלה, יהודה וישראל, זה, אני לא יודע אם זה סיפור היסטורי. כי אם אתה תסתכל על ההיסטוריה כפי שהיא כתובה, גם דרך אגב במקרא, היופי של המקרא, שלמרות שיש שם עריכות ותוספות והכל, הם גם משאירים הרבה מאוד מהטקסט המקורי. מה זה המקורי? כאילו הרבה, הם לא, בכלל בעולם קדום הם נטו לא למחוק טקסטים. צריך להבין, אנחנו חושבים היום שהם ישבו, מחקו מהמקרא, אני דווקא לא חושב כך, אני חושב שרוב המידע שהיה, הם השאירו אותו בטקסט, אבל הם בדרך כלל הוסיפו הערכות שלהם, או הוסיפו עוד איזשהו סיפור שמשנה את ההיסטוריה. ואם אתה תחשוב על ההיסטוריה הקרה, כפי שהיא עובדתית, אפילו בטקסט המקראי, מי שהביא לנפילת ממלכת ישראל, זאת יהודה, פורמלית. ברור. כי היא הזמינה את האשורים, כן. היא שלחה להם כסף, היא ביקשה להשמיד את ישראל. טוב, תחשוב איזה עוול היסטורי, אחרי שהם עושים את זה, יכול להיות שהם כתבו היסטוריה, כי ניסו להשתלט על ההיסטוריה המשותפת הזאת, ולמרות כביכול שהם היו אויבים גדולים של ישראל, הם אמרו, אנחנו למעשה היינו אותו אחד, ולא רק סתם אותה מדינה, זה גם נשלט מירושלים. המלכים שלמה ודוד שלטו מירושלים על כל ישראל.
ומכיוון שזמננו הולך בטעם, לצערי הרב, ולא נגענו אולי רק בשתיים שלוש השאלות מתוך המבחר הגדול שהיה לי, ולפני סיום, מה היית רוצה, אלק, שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
משיחתנו, תראה, אני חושב שההיסטוריה היא חלון, דווקא לא לעבר, זה חלון לעתיד בהרבה מקרים. כי אתה רואה מה, אנשים לא משתנים. צריך להבין את זה. הומו סאפיאנס, מאז שהוא לפני 70 אלף שנה בערך קיבל את צורתו הנוכחית, ואחרי השינויים הקוגניטיביים במוח שלנו, הוא לא השתנה. וזה אומר שבהרבה מצבים אנחנו מתנהגים באותה צורה, הטכנולוגיה משתנה, אבל האנשים דווקא לא משתנים, ואני חושב שההסתכלות על העבר היא גם נותנת הרבה מאוד דברים להסתכל על העתיד, כפי שדיברנו היום על השינויים שכנראה יקרו למדינות הלאום, הרי אני לא מנסה לנחש את זה. אני רק מסתכל על מה שהיה בעבר ברגעים דומים.
הוא משליך את זה לעתיד.
ואני אומר, כנראה שזה יקרה עוד פעם. יכול להיות שהגישה הזאת לא תמיד נכונה. כן, אני לא אומר שזה, יש פה איזה אקסיומה שהיא חייבת להיות נכונה. יכולים להיות גם שינויים. אבל זאת דרך שלי ככה לראות את ההתנהגות האנושית במשך הארוך הזה של ההיסטוריה.
תודה לאלכס טייטלין על שיחתנו המרתקת והמאתגרת. לסיום, מאזינות ומאזינים, נושא השינוי והמדינות הלאום החל כבר לפני אלפי שנים ועדיין לא תם ולא נשלם. תודה לאבנר טכנאי השידור ולשוקי בהפקה, ערב טוב מבן שפט תחקיר עורך ומגיש, ולפני שניפרד נאזין לשיר נוסף של עברי לידר, הרגע הריק. אלכס, בינינו לא היו רגעים ריקים. ערב טוב, שלום שלום ויש שלום.
לפגוש את הרגע הריק, לא למלא חללים בשטויות, לפגוש את הרגע ריק, לא לפחד מפשוט להיות. ריח של גשם ולב שפועם מפרפר מרצון להרגיש את חודו של התא, כשהבצע נפער ונותן לי סיבה להגיד שתבוא. Oh,
סיסמאות עלובות. איך רציתי עכשיו קצת פחות, עד לגג יש המון מדרגות. יופי של ילד, עיניים בתחלת רואות את הכל בפשטות, את יופיו של הצער, על מה שעבר ועל מה שצפוי להיות. שתבואי בואי אליי, ילדת כוונות אהובה. אז תבואי בואי לך להציל את חיי. של ילד, עיניים בתחלת רואות את הכל בפשטות, את יופיו של הצער, על מה שעבר ועל מה שצפוי להיות. חללים בשטויות, נפגוש את הרגע הריק, לא נפחד מפשוט להיות.
שעת בין ארבעים של חיי, אבל אז